וירת מקרבך, מכל מקום. ואנשייך, מאוד חשוב להניש את העדים הזוממים, לכן, בבית כנעני, אנחנו בכל זאת נעניש אותם. אלא מעטה לפי חכמים, אם אתם אומרים שעבד נחשב אח, חלק מהעורף בו דין אחווה, אז שהוא יהיה קשר גם למלכות. וכתוב, מקרב אחיך, תשים עליך מלך. מקרב אחיך, הוא צריך להיות אח שלך, אינה, אתם אומרים שעבד זה אח, הוא קיים מצוות, אחי. אמרי, ולתעמך, לשיטתך, תקשירי, מה עם גר? הרי גם גר פסול להיות מלך, למרות שוודאי לכל הדעות הוא חייב במצוות, הוא אח שלנו לעניין מצוות. בדברי הכל הוא אחיך. אלא, אמר קרא, מקרב אחיך, מה מובחר שבאחיך. הביטוי מקרב, מה שמי שהוא שהוא הכי מיוחס, מישהו שהוא משובח. ולכן, גם חכמים ידעו שעבד לא יכול להיות מלך, כמו שגר לא יכול להיות מלך. אלא מעטה לרבנן, בשיטת חכמים, יהיה עבד כשר לעדות. תכתיב, והנה את שקר העד, שקר ענה, באחיו. אז העיקר שהוא אח, ולפי זה עבד, כיוון שהוא נחשב אח לפי חכמים, כי הוא קיים מצוות, אז הוא יהיה כשר לעדות. אמרו לה, עדות לא מצית אמרת, הוא לא יכול להיות עד. למה? עתיה עדות, קל וחומר מאישה. הרי אם אישה שהיא ודאי יותר טובה מעבד, שהרי היא רויה לבוא לקהל, ובכל זאת היא פסולה לעדות. עבד שאינו ראוי לבוא קהל, אין לו דין שפסול לעדות. זאת אומרת, מה לאישה? אני אגיד לך שהסיבה שהיא פסולה לעדות ויש שכן אינה ראויה למילה, יש לה חיסרון שאי אפשר לעשות לה ברית מילה. כלומר בעבד שהוא ראוי לעשות שעושים ברית מילה לעבד כנעני, אז אולי נאמר שהוא יהיה קשר לעדות. כלומר הקטן יוכיח, קטן יש לו ברית מילה ובכל זאת הוא פסול לעדות. אתה רואה שברית מילה זה לא פונקציה בנושא עדות. כן, אתה אומר, אתה אומר לקטן, זה בעיה אחרת. קטן בכלל, הוא עוד לא חייב במצוות. תאמר בעבד, שלכאורה הוא חייב במצוות, הוא גם עושה ברית מילה. ולכאורה, יהיה קשר לעדות, כמו שאישה. אלא בכל זאת, אתה רואה ש... אישה תוכיח. אתה רואה שאישה ישנה במצוות, פסולה לעדות. וחזר הדין, לא ראי זה כי ראי זה, ולא זה ראי כי זה. זאת אומרת, יש נקודת דמיון בין עבד לאישה, יש נקודת דמיון בין עבד לבין קטן, הצד השווה שבהם, שגם אישה וגם קטן, אינם בכל המצוות. אישה היא לא שייכת בכל המצוות, למשל ברית מילה היא לא מקיימת, וקטן, עדיין קטן. והמכנה המשותף, שלכן הם פסולים לעיד. אז אני אומר שגם עבד, גם הוא חייב, לא חייב בכל המצוות, ולכן הוא פסול לעדות, כי אינו בכל מצוות. שהרי למשל הוא פטור מצוות עשה שהזמן גרם כמו שאישה פטורה. במילה הוא פסול להעיד. הגמרא זה לא לימוד טוב. אני יכול לומר שהצד השווה בין עבד לבין אישה, שבשניהם אינו איש. יש פה בעיה אחרת, שהם לא עונים על הקריטריון שנקרא איש, אבל אולי עבד נחשב איש. אז אולי נאמר שהוא יכול להעיד. אלא אומרת הגמרא, לומדים, עבד לומדים מגזלן. הרי גזלן הוא, אין לו בעיית ייחוס. ובכל זאת הוא פסול לעדות. אז בוא נלמד מגזלן, שגם עבד יהיה פסול. אומרת הגמרא, מה זה קשור? מה לגזלן? גזלן הוא, מה סף גרמו לו? עושה עבירות. תאמר בעבד, אם יש עבד צדיק. למה לפסול אותו לעדות? אין מה שם גרמו לו. אלא נלמד מגדלן ומחד מהלך ומאישה או קטן. ונאמר שכמו שגזלן למרות שהוא איש ומצד שני יש פה אישה וקטן ביחד וכולם נלמד את כולם ביחד, המכנה המשותף של שלושתם שהם פסולים לעדות, ומהם נאמר לעבד שגם פסול עדות. כי מצד אחד הוא לא מקיים את כל המסוות כמו אישה, ומצד שני למרות שהוא איש זה לא מהווה הוכחה, כי הוא יודע שגזלן הוא איש ובכל זאת הוא פסול עדות. ואז נלמד מכולם ביחד שעבד שכיוון שהוא לא מקיים את כל המצוות הוא פסול עדות. מר ברד רבינה אומר, חבל, זו הסתבכות מאוד גדולה, בואו נגיד דימות יותר פשוט. למה עבד כנעני פסול לעדות? כתוב, אמר הקרא, לא יומתו אבות על בנים. מה זה לא יומתו אבות על בנים? כל אדם שאי אפשר להעיד נגדו, לא יומתו על פי אבות שאין להם חייס בנים. זאת אומרת, אסור להשתמש בעבד, בתור עד לדיני נפשות, שהוא יחייב בן אדם. למה? כי אין לו בנים. מה פרט אין לו בנים? הבנים לא מיוחסים אחריו. אז עבד, גם אם הוא מוליד בנים, הם לא מיוחסים אחריו, הם לא שומעים בנים שלו. ולכן אין לו, אי אפשר להשתמש בו כעד. איסל גדעתך. אם תאמר שהפסוק פירושו לא ימתור אותו על בנים, זאת אומרת שבעדות בנים, שבן פסול להעיד נגד אביו, אז לכתוב רחמנו לא יומתו אבות על בניהם, על הבנים שלהם, שהבנים לא יכולים להעיד נגד עד האבא. מה זה, מהי בנים? זה לא בניהם שלהם. שמאמינה, לא יומתו בכלל. כל בני האדם לא יכולים, כל היהודים לא יכולים להיות מומתים, אפשר לחייב אותם על פי עדים כאלו, שהם אבות שאין להם בנים יוחסים אחרים, אין להם חייס בנים ואין להם עבדים. טוב, מה תעשה עם המשך הפסוק? שואלת הגמרא, המשך הפסוק כתוב ובנים לא יומתו על אבות. אז החנמי גם כאן תאמר לא יומתו על פי עדות של בנים שאין להם חייס אבות, ולפי זה נאמר שגר כיוון שהוא לא מיוחס אחרי אביו, אז אולי נאמר שהוא יהיה פסול לעדות. אם נאמר שלא יומתו אבות על בנים, בנים שאין להם אבא בעצם. וגר זה בעצם בן שאין לו יוחס של אבא. אז נאמר שגר פסול לעדות. אמרה אחי אשתא, זה לא נכון. גר נעיד אין לו חייס למעלה, נכון שהוא לא מיוחס אחרי אביו. אבל למטה, מי כאן ואילך, יש לו יוחס, הבנים שלא מיוחסים אחריו. להפוק עבד, למעט לנו עבד, תן לו חייס לא למעלה ולא למטה. איס על כדעתה פסול לעדות, אם תאמר שגר פסול לעדות, לכתוב רחמנה לא ימתו אבות על בניהם. לכדי אמרינן, והיינו דורשים, לא ימתו בעדות בנים, שלא ימתו אבות בעדות של הבנים שלהם. ונכתוב רחמנה, ובנים לא ימתו על אבות, שמת מינה שלא ימתו בנים בעדות אבות, הם אבות שלהם, וגם נלמד, ואידך, וגם נדרוש לא ימתו על פי בנים גרים, כי אין להם חייס אבות. ומה עם עבד? עבד, אני נלמד מכל החומר. אם גר פסול להעיד, כי אין לו יחס של אב אליו, אבל בחומר, כן, גר למעלה, אין לו חייס, אבל למטה, לאחריו, לבנים שלו מיוחסים אחריו, הוא פסול עדות, עבד, לא צריך פסוק בשבילו, נלמד בקל וחומר מגר, הרי אין לו ייחוס, לא למעלה, לא למטה, הוא לא מיוחס אחרי אבותה, וגם בניו לא מיוחסים לו. אז אם מספיק לי שתפסול גר, ואני אדע עבד, בקל וחומר, אין עוד אין שפסול עדות, אלא מדכתב רחמנה לא ימתו אבות על בנים, יודע שהתמורה הייתה צריכה לחדש לי ולא ימתו אבות על בנים שעבד פסול להעיד כי אין לו ייחוס של אבות, משמע לא ימתו על פי אבות שאין לו ייחוס בנים, שמאמינה שזה רק בעבד, שכילן שאין לו ייחוס לא למעלה ולא למטה, הוא לא מיוחס אחרי אבותיו ובניו לא מיוחסים אחריו, רק הוא פסול עדות. אבל גר, כיוון שיש לו ייחוס. איזה ייחוס? כלפי הבנים שלו. הבנים שלו כן מיוחסים אחריו, הוא שונה בזה מעבד, ולכן קשר לעדות. וכי תאים אבין תאמר, לכתוב רחמנה שהתורה תכתוב, אני לא ימתו על אבותיהם. למה כתב רחמנה, אני לא ימתו על אבות? אולי נלמד מכאן, משמע לא ימתו על פי בנים שאין הם חי סבות. אולי באמת נלמד שזה בא באמת לפסול עבד. סוף סוף הפסוק אומר שאי אפשר להעיד על מישהו שאין לו ייחוס סבות. אז אולי נלמד באמת לפסול עבד. הגמרא, לא, איידי, כיוון שכתב לא ימתו אבות על בנים, בגלל שרצו לכתוב אבות על בנים למעט עבד, להגיד שעבד פסול, ולכן כתוב גם בסיפה, בנים לא ימתו על אבות. אבל אל תדרוש לי מכאן לפסול גר לעדות. חירש אותה וקטן, פגיעתן רעה. הגמרא, המשנה אמרה שחירש אותה וקטן, כמו גם עבד ואישה, אם הם מזיקים, זה בעיה כי אין להם כסף. כיוון שאין להם כסף, אז אין להם איך לשלם. אז הניזק, למעשה הוא מפסיד. כי אמנם הוא צודק, אבל אף אחד לא יכול לשלם לו. מספר את הגמרא, אמי דרב שמואל בר אבא מהגרוניה, אמו של רב שמואל, אבת נסיבה לרבי אבא, הייתה נשואה לרבי אבא. ותבינו לנכסה לרב שמואל בר אבא ברי, לקחה את כל הנכסים שלה, ונתנה אותם לרב שמואל הבן שלה. כלומר, היא לא רצתה שבעלה יירש אותה, אלא היא רצתה שהבן שלה הוא זה שיירש אותה. בתר דשכי, ובאמת היא נפטרה, ואז הלך רב שמואל בר אבא, הבן שלה, והביא את הצבא, ואמר, קדימה, אני היורש. הלך לחמד רבי אומר בר אבא, והוא קום בניחסה, באמת העמיד אותו, צודק, הנכסים שלך. אז רבי אבא הלך בעלה של הנפטרת, אמרה למילתא, כמד רבי יושעיה, בא לרבי יושעיה, והתלונן. אז על רב הושעיה אמרה, כמד רב יהודה, הלך לרב יהודה, גדול הדור. אמר לרב יהודה, אחי אמר שמואל, אישה שמכרה בנכסי מילוג, בחיי בעלה ומתה. אם אישה מכרה מהנכסים שלה למישהו אחר בחיי בעלה, ברגע שהיא מתה, הבעל מוציא מיד הלקוחות. זאת אומרת, לבעל יש זכויות מוחלטות בנכסי אשתו. הוא היורש בידיעה. אז גם כאן, למרות שהאישה רשמה את הנכסים לבנה, הבעלה הוא היורש, הבעלה הוא היורש והוא צריך לזכות. טוב, אז נותר פה עימות בין הפסיקות השונות של החכמים. אמרו הקמד לרבי ירמיה, באו לרבי ירמיה, אמרו לו, תשמע, אבא שמואל חולק עליך. אמרו לו, אנא מתנית את זה, אני לא יודע מה אתם רוצים, יש משנה, כתוב במשנה, תנן, הכותב שטר על נכסיו לבנו, לאחר מותו, הבן אינו יכול למכור. זאת אומרת, אם אדם כותב שטר ואומר שרק אחרי מותו, הנכסים יעברו לבן. אז מצד אחד הבן לא יכול למכור כרגע בנכסים, כי אבא עדיין בחיים, ברשות האב. גם האבא מצד אחד לא יכול למכור בנכסים, כי הוא כבר יעד את הנכסים האלו בצורה מאוד ברורה שהם הולכים לבן. כיוון שהוא כתב את זה, אז הוא לא יכול למכור. ואם אחר האב בדיעבד מחורים, עד מתי? עד שימות. כשימות האב, אז הוא יבוא לבן, מחר הבן, ואין הלוקח זכות בנכסים עד שימות האב. אומר רבי ירמיה, כי מה איתו? כשברגע שהאב מת, יתלוקח, הכל עובר לקונה. זאת אומרת, אם האבא מחר בחייו נכס, והוא אמר שהנכס הזה לאחר מותו יהיה שייך למישהו, אז הוא שייך לאותו בן אדם. המחירה תופסת. אף על גב, למרות שמת הבן בחיי האב לא עטו לידי הבן. זאת אומרת, למרות שאם מת הבן בחיי האב לא יבואו הנכסים לידי הבן, אף על פי כן, ולכן, סליחה, הוא לא יירש אותו, הלוקח יקבל את זה, יקבל את הזכויות. אז רואים שכשאבא מת, הלוקח זוכה בנכסים. משהו המשנה, שהמסירה הזאת חלה גם כשהבן בעצם לא זכה לשום דבר בנכסים. מי אומר את הדעה הזאת? רבי שמעון לקיש. ואמר לו, שנה מת הבן בחייו, לא, שהבן לא זכה בנכסים, לא יועטו לידי בן, ולא שנה מת האב בחיי הבן, שאם האבא מת, אז הנכסים הגיעו לידי הבן. בכל מקרה, ברגע שהאבא מת, אני לא לוקח, זאת אומרת, אם אדם אמר, במותי, אני מקנה נכס מסוים לקונה, אז הקונה זכה על זה, ולא מעניין אותי זה שהבן הוא בעצם ראשון בירושה. זה לא משנה. כיוון שאבא הקנה למישהו, כתב לו שטר, שברגע שהוא מת זה הולך אליו, אבל כשהוא מת זה הולך אליו, ואנחנו בעצם מבטלים בזה דיני ירושה. רבי יוחנן חולק, רבי יוחנן אומר לא קנה לוקח, שדיני ירושה גוברים. יש לקיש אמר קנה לוקח, ורבי יוחנן אמר לא קנה לוקח. בכל אופן, אומר רבי יוחנן, אמר לך רבי יוחנן, קטן לי מתניתין, מה שהמשנה אמרה, שהקונה זוכה, שבחר הבן לא קנה לוקח את שמות האב, ומשמע שכשמת האב, אז הוא לוקח זוכה, את הלוקח. לכאורה הוכחה חזקה לריש לקיש, שלוקח זוכה בנכס לאחר מותות של האב, ולא הולכים, לא נותנים את זה ליורש. ואת הגמרא דעתו לידי יגיד רבי יוחנן, כל מה שהמשנה מדברת, בחר הבן לא קנה לוקח את שמות האב, כמה התאבת שלוקח דלא מת הבן בחייו, שאז הנכסים הגיעו לידי הבן, והבן חייב עכשיו למכור אותם ללוקח לפי ההוראה של אבא. אבל אם מת הבן בחייו והנכסים לא באו לידי הבן, כמעט נמי שיבות האב לאיתה ללוקח, אלא לוקח נכסים כלום. קלמה כסבר, קניין טרור, קלמתי קניין לגוף. איך אנחנו בזמן? מה השעה אפשר?
בסדר.
מה?
אנחנו בסדר, יש לנו עוד כמה דקות.
אז אפשר להתחיל. אז בואו נסדר שוב את המקרה. היה מקרה כזה. המשנה אמרה מקרה כזה. במקרה ש אדם כתב שטר לבן שיחול אחר אותו. אז הבן כרגע לא יכול למכור, כי הם ברשות האב. ואם האבא מחר, אז הנכסים, הנכסים מכורים רק לנחל הספרות. אם המת, אם הבן מחר, שזה מה שמעניין אותנו, הבן מחר נכסים שהאבא, שבעצם, האבא אמר לו שהם יחולו רק לאחר מותו, שהם יחולו לאחר מותו, אז כשהאבא מת, האבא מת, אז הקונה רשאי הקונה מקבל את זה. ורצה ריש לקיש להוכיח שבכל מקרה הבן יכול למכור את הנכסים כשהאבא ימות, כך שיטת ריש לקיש. זאת אומרת שלבן, כשאבא אמר לו אני מוכר לך את הנכסים אחרי מותי, אז הבן הזה יש לו כבר עכשיו איזושהי אחיזה בנכס, ולכן הוא יכול למכור את הנכס הזה, והמכר יחול בזמן מות האב. מה הסברה של ריש לקיש? שהעובדה שיש לאבא עדיין אחיזה בנכס, זה לא אחיזה משמעותית, ולכן הבן יכול למכור. ואילו רבי יוחנן חולק עליו, הוא אומר שלא. מה הסברה של רבי יוחנן? הגמרא כסבר רבי יוחנן, כעניין פירות, העובדה שהאבא אמר שעד מותו הוא עדיין משתמש בנכס, אז יש לו כעניין פירות, ובעצם שליטה בנכס, כעניין הגוף דמי. זאת אומרת, האבא עדיין שולט שליטה מלאה בנכס. ולכן, אם הבן רוצה למכור את הנכס הזה עכשיו, אין לו שום סמכות. כי זה אבי, דרגי די זה אבי. כשהבן עכשיו מוכר את הנכס בחיי האב, אין לו שום זכות בדבר הזה. ולכן, הקניין לא יתפוס. ורש לכיס עובר, שלא נכון. כי קטנים מתניתים, מה המשנה אומרת? מחר הבן, אין לו לוקח עד שימות האב. נכון, שעד שמת האב, אז הבן לא יכול למכור. אני מסכים איתך. אבל כי מה הייתה אב? כשאבא מת, מה הייתה לוקח? לוקח לזכויות. אז רואים שכשאבא מת, יש לה לוקח לזכויות. לא שנה, לא מת הבן בחיי האב. דאטו נהילי זה בן. אם הבן לא מת, אלא אבא מת ראשון, שעדיין הנכסים הגיעו לידיו של הבן, אז ודאי זה שלו. ולא שנה, אם מת הבן בחיי האב, אפילו לא הגיעו נכסים לידיו של הבן, הקונה הלוקח קונה במות האב, כי הבן מכר לו את זה, והוא זכאי. על מה? זאת אומרת, רואים שלמרות שיש לאבא עניין פירות, זה לא נחשב כעניין הגוף, אין לו שליטה. ויקי כזבין, דידי כזבין, ולכן כיוון שאין לה אבא שליטה, הבן יכול למכור ברצונו. כל זה, כל הדיון הגדול הזה, הביא רבי ירמיה לשיטתו. רבי ירמיה וטען, שבמקרה של האישה, שרצתה לומר שהנכסים, יהיו שייכים לבן שלה ולא לבעלה לאחרי מותה, והיא כתבה את זה ועשתה מחירה לבן שלה ובעצם עקפה את הירושה של בעלה. רבי מרבה רבה להביא מכל זה ראיה לשיטתו. מה הראיה שלו? הנשתה בין רבי מרבה רבה לרבי יהודה, מה הם מתווכחים? יכולה שניהם סוברים כריש לקיש, רבי שמעון לקיש. ואומר רבי ירמיה בר אבא, יש על זה נתף, אם אתה צודק רבי יהודה, שהאישה לא יכולה להוריש למכור את הנכסים לבן שלה, אלא הכל מול עם משועבד לבעל, כי כעניין פירות שלו, חלקי כעניין הגוף. אז למה אתה אומר שאם האבא מת והבן מת עוד לפניו בחיי האב, למה אתה אומר והבן מחר ללוקח, למה אתה אומר שהלוקח זוכה? הרי פה ודאי, איזה בין הילב דידי, הרי הבן זכה בחר נכס שלו, שהרי לאבא שלו הקניין פירות, אלא מוכח מכאן, שקניין פירות לאו כקניין לגוף, ולכן לאבא אין אחיזה משמעותית בנכסים, ולכן הבן יכל למכור את זה למישהו אחר. אותו דבר אצלנו, גם כאן, למרות שהבעל זוכה בפירות, כיוון שהנכס שייך לאישה, היא יכולה לעשות בו כרצונה ולמכור. אז אם כן נסכם, אישה טוען רבי ירמיה בר אבא שיש לה נכסים שלה, למרות שהבעל אוכל פירות, כיוון שהנכס בסופו של דבר קניין הגוף הוא שלה, אז ממילא היא יכולה להחליט למי מוכרת את זה. נכון שבחיי בעלה המחירה עוד לא יכולה לתפוס, אבל ברגע שהאישה מתה, אז היא כבר אין חיוב כלפי הבעל. ממילא עכשיו ההגדרות שהאישה קבעה חלות, והיא קבעה שמכרה את הנכס הזה לבנה, אז זה הולך לבן שלה ולא לבעלה, למרות שמבחינת הלכות ירושה זה של בעלה, אבל כעניין הגוף שלה, ולכן היא יכולה להחליט. אז אנחנו באמצע הסוגיה, בעזרת השם נמשיך מחר. שעות טובות.
יישר כוח.